השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
זה שאתה מניח תפילין בגלל שהוא מלך, אז בגלל שהוא מלך אתה לא מעיז לבטל מצווה. מה אתה? זה נקרא להפר פקודה. יש פקודה מהבוס. אז ממילא, בגלל שאתה מפחד מהשם, אתה לא מעיז להפר פקודה. אתה לא מעיז לבטל מצוות עשה. אבל, אז זה לא מספיק. אני רוצה גם שאתה תאהב אותו. אז במציאות שלנו זה קשה לאהוב מפקד וגם נראה ממנו. יכול להיות כזה. יש אנשים מיוחדים שיש להם סמכות, שיחד עם שאתה מאוד מפחד מהם, אתה גם אוהב אותם. וכשאתה עושה את מה שהם אומרים, יש לך מעורבבים שתי הרגשות. אתה יודע שיש כאן סמכות עליונה, ואתה לא יכול להמיר את טיב. מצד שני, אתה כל כך מעריך אותו, יחד עם זה שאתה עושה את זה בתחושה של עירה, של חשש, של פחד, אתה גם עושה את זה מתוך מוטיבציה, כי אתה יודע שמי שנתן לך את הפקודה הזו, חוץ מזה שהוא מפקד, הוא יכול להניש אותך, הוא גם אדם ערכי. אתה מזדהה בו, האישיות שלך, אתה מתחבר איתה. ולכן אתה עושה זה לא רק מהירה, אלא גם באהבה. אצל בעשר ודם קשה למצוא בן אדם שגם יקחין לך פחד וגם אהבה. קשה. אפילו בהלכה כתוב, לגבי האהבה והכבוד, כתוב שקודם כל, קבל את אביך ואת... כתוב ככה. לגבי אהבה, הוא יקדים את האבא. ולגבי העירה, הוא יקדים את האמא. למה? כי בדרך כלל, אדם יותר מפחד מאבא שלו, ופחות אוהב אותו. ובכן, אומרים לו ככה, זה שאתה מפחד מאבא שלך, זה טבעי. כי אבא הוא הסמכות בבית, בדרך כלל. הוא הסמכות. ממילא, הוא יותר מכין פחד, משטר. ובכן, יותר קשה לילדים להרגיש שהם אוהבים אותו. אמא, זה אמא לה. איזו שמחבקת, איזו שמטפחת, מטפלת, אז מאוד קל לאהוב אותו. אבל לפחד ממנה, כן, כולם יודעים אמא פתאום, מתי אתה חוזר? אני יודע משכים אותי, כן? אז מה? ובכן זה קשה למצוא אישיות שמקרינה גם אהבה וגם מירה. אבל כשבורכו זה כן ככה. כי יש הרבה סיבות מדוע לפחד ממנו, ויש גם הרבה סיבות מדוע לאהוב אותו. יש סוג התבוננות שמעורר אהבת השם, ויש סוג התבוננות שמעורר עירת השם. עכשיו, לפני שאני אמשיך, אני אגיד לכם קצת נקודה על אבס השם.
איך אתה אומרים אברהם או
אבי? כי זה היה הנקודה שלו.
ועל יעקב אבי, דוד אבי, משה אבי, אברהם או אבי.
כן, כי כתוב, יש ספר קבלה שנקרא ספר הבאיר. תודה רבה לך. יש ספר קבלה, סליחה, שנקרא ספר הבאיר. ושם כתוב, ברוך אתה אדוני מכל עולם שכן ברוך. שם כתוב שמידת החסד של עולם האצילות התייצבה לפני בורא העולם ואמרה, ריבונו של עולם, מיום שאברהם נמצא, לא הוצרכתי לעשות מלאכתי, כי אברהם עומד ומשמש במקומי. זו הייתה התכונה שאפיינה אותו, אבא. אבל דע לך שבחסיד כתוב שגם הוא ידע להיות עירה. גם הוא ידע להיות גבורה, למשל, הוא יחיל אנשים שהם קמו להגיד לו אחרי הסעודה, תודה רבה, היה מאוד טעים, היה מאוד נחמד. הוא אמר להם, חבר'ה, לא אל תבחרו אותי, תבחרו את מי שאמר והיה עולם. אני לא נתתי לכם אוכל, הקדוש ברוך הוא נתן לכם אוכל. מי שהיה מסכים, היה אומר ברוך אתה, ברוך השם הולך. מי שלא היה מסכים, אומר אוקיי, צריך שתי ברירות. לברך או לשלם. ואז היה מוציא חשבונית כמו שצריך. כן, תראו לעצמכם, אם פחית קולה בנתב"ג עולה 14 שקל, אז בלב המדבר זה עולה 50. כן, בלב המדבר, אה? כן, איזו שיחה של הרבי. אז בכל אופן, נחזור לענייננו. עכשיו אני רוצה להוסיף נימה, זה לא נימה אישית, אבל... קצת להעמיק, למרות שזה לא כל כך קשור לתניה, להסבר של הפרק פה, למה חשב חשוב להיות אהבה. ולא רק עירה. אז אני אסביר לכם. אני כדי להסביר לכם את זה, אני אביא לכם משל. אני אנסה להביא לכם משל, ולאט לאט נגיע לנקודה איך זה בנמשל. אז ככה. יכול להיות שיהיה לך למשל תלמיד בכיתה, או ילד, לא משנה מי. אדם שיש לך עליו סמכות. עכשיו, יש לך שני אפשרויות איך לגרום לו שהוא יעשה את מה שאתה רוצה. אתה רוצה, אתה נותן, יש לך רשימת מטלות שאתה מטיל עליו, ואתה רוצה שהוא יבצע אותם. האופן הראשון זה, אתה כן מבין למה, אתה לא מבין למה. אף אחד לא שאל אותך אם אתה מבין או לא. תעשה מה שאומרים לך בקבלת עול בשישוק. תעשה מה שאומרים לך. זאת אומרת, הרצון הוא לא תמיד חייב לבוא בהסברים. אפילו הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו ככה. יש לנו מצוות באמת שהשם נתן בהם הסבר. למה, מדוע עלינו לקיים אותם? אבל יש מצוות שהשם לא נתן הסבר. אל תלבש שטנס ככה. למה? ככה. אל תלבש שטנס. כן, בגד עם צמר ופשטן ביחד. למה? אין טעם. כל העניינים, כן, כן, אוקיי. כל העניינים של תומה וטהרה, מים מתארים, דם, זה, זה דברים שהם למעלה מהשכל. יש מצוות שהשם נתן טעם. קבל את אביך ואת אמך, כי למען ירח אדמה, יש סיבה. למה, יש סיבה למה לא לרצוח, כדי שהחברה תהיה מתרובטת, שיהיה סביבה נורמלית. אז גם הקדוש ברוך הוא יש לפעמים שהוא פקד עלינו, והוא גם הסביר לנו מדוע לעשות את זה. ויש לפעמים שהשם אומר, ככה אמרתי. למה? ככה. אני לא חייב להסביר לך כל דבר. אנחנו גם כן לפעמים הילדים שלנו. יש דברים שאנחנו מסבירים להם, מדוע להם כך וכך להתנהג. ויש דברים, או שאין לנו סבלנות, כי באותו אנחנו עצבנים ועייפים, או שאנחנו אומרים, לא, אתה לא חייב להבין כל דבר. תעשה את זה. כי אמרתי לך. כן? אבל שימו לב. אם אני כל הזמן יכתיב למישהו לעשות דבר רק מתוך פקודה בקבלתו, זאת אומרת, אני אף פעם לא אסביר לו מדוע הוא עושה את זה, אז הוא תמיד יעשה מעשים שהוא לא יתחבר אליהם. אז א' כל, שימו לב, אומנם אני גורם לבן אדם הזה לעשות את מה שאני אומר לו, אבל הוא יודע שהוא עושה את זה בלי להבין, והוא גם לא מתחבר לא שכלית עם זה, כי הוא לא מבין מדוע הוא עושה את זה, הוא בטח לא מתחבר עם זה רגשית. אז ברגע שהדמות שמכתיבה לו לעשות את זה תיעלם, הוא לא יעשה את זה. אומרים אותו דבר, אתן לכם דוגמה. אחד הדברים, את הטיפים שנותנים בהרצאות על חינוך, אומרים שהמורה צריך מדי פעם, במתוכנן, סתם להמציא לתלמידים שהוא צריך ללכת כמה דקות לחדר המורים, הוא שכח נייר. שכח איזה דף לשיעור. לא. פעם ב. ומה הוא צריך לבדוק באותו רגע? האם ברגע שהוא יוצא מהכיתה, הכיתה מתפרקת לגמרי. וכשהוא נכנס, כולם ככה. אז אומרים, אם זה המצב, אז דע לך, אתה לא מחנך, אתה שוטר. אתה מקבל מסכולת במתחל החינוך, נכון? אבל כתוב שאתה מחנך כיתה ח', אבל אתה לא מחנך, אתה שוטר. מה זה מחנך? מחנך זה לא רק שאני מכתיב לתלמיד מה לעשות, אני שיניתי את הערכים שלו. אני מקנה לו ערכים. הוא לא רק לומד כי אמרתי לו ללמוד, או כי אבא שהוא ייתן לו עונש. אני שכננתי אותו שללמוד זה דבר רצוי. דבר שטוב לו, שיקדם אותו. אני שכננתי אותו שלהיות יהודי חרדי, להניח תפילין ולאכול כשר. הוא עושה את זה מתוך שכנוע פנימי. ואז, זה לא משנה אם אני פה או לא פה, הוא יעשה את זה. זה נקרא חינוך. ושימו לב, לזה אפשר להגיע רק באהבה. רק באהבה. אם רק פקודות, אתה יכול לתת פקודות כל החיים שלך. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אז התלמיד יעשה את זה. או הבן שלך, לא משנה מי זה. אותו אחד שיש לך עליו סמכות, הוא יעשה את מה שאתה אומר לו. עד מתי? עד שאתה נמצא פה, או עד שהוא ירגיש שהוא לא מפחד ממך. ואז מה יעשה לך?
ככה.
ויגיד אבא שלך, אבא היה מאוד נחמד בבית, עכשיו קח את הכיפה בבקשה, קח את הזקן, אני הולך. עד שפחדתי ממך עשיתי את זה. עכשיו לא מפחד ממך. אבל אם לא רק הייתי נותן לו פקודות, הייתי גם מחבק אותו, מסביר לו למה. הייתי נותן לו, הייתי לומד איתו סתם את המילים של התפילה, והייתי גורם לו להתפלל באהבה, בעונג. אז זהו, זה הפך, הוא התחבר עם זה. זה הפך להיות חלק מהמציאות שלו. אז הוא לא עושה את זה בגללי, הוא עושה את זה בגלל שהוא באמת אוהב את זה. הוא מתחבר עם זה רגשית, הוא אוהב את זה. למה? כי אני לא רק הכתבתי לו פקודות, קבלתול. אני גם נתתי לו אהבה. אתן לכם דוגמה. יש לנו שני סוגי מצות. מצה שנקרא לחם עוני, זו המצה שאנחנו אוכלים בחג הפסח, ויש מצה עשירה. ההבדל ביניהם, שלחם עוני מחמיץ, אם לא מטפלים בו, כן, צריכים לקחת הבלה, ולחם מצה עשירה לא מחמיצה. והסיבה היא, לחם עוני זה עם מים, ולמצה עשירה זה עם מי פירות. ומי פירות לא מחמיצים. אוקיי? לא מחמיצים. מה זה חמץ? חמץ זה יצר הרע. שימו לב, מים אין בהם טעם. מפירות יש בהם טעם. ובכן בהלכה כתוב שאדם לא מברך שהכל נהיה בדברו ובורא נפשות רבות על המים, אלא אם כן הוא שותה אותם מתוך צמא. אבל אם אדם רוצה לשתות כדור והוא לא צמא, הוא לא מברך על המים. למה? כי מים, כשאתה לא צמא אתה לא נהנה מזה. אין בזה טעם. אם אתה צמא, אתה נהנה. אז זה ברכת הנהנים. היות ואתה נהנה, אז אתה מברך על זה. נכון? אבל מפירות, קולה, לא משנה אם אתה צמא או לא צמא, תמיד אתה נהנה מזה. מצטפוזים, מתבננה, תמיד זה כיף, זה גשמק, זה מתוק בלחיך. עכשיו שימו לב. אם אני מחנך את עצמי או את הזולת לעבוד את השם רק בקבלתול, מים, 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 ברגע שאני מפסיק להתעסק עם הבצק הזה, אני מפסיק להתעסק עם המחונך הזה, מה קורה לו? הוא מחמיץ. אבל אם יש מפירות, אני לא רק אמרתי לו ללמוד, אני חינכתי אותו באופן כזה שהוא אוהב את זה. יש לו תענוג בלהתפלל, יש לו תענוג בלהניח תפילין, יש לו תענוג בלהיות בחור טוב. אז הוא לא יחמיץ. ובכן כתוב שאם רוצים לשנות מישהו, לשנות את עצמנו, לשנות תפיסת עולם, לשנות ערכים, אם רוצים אפילו להשפיע על הנפש הבעמית שלנו, שינוי זה רק באהבה. ובכן עיקר עבודת השם בתפילה, כל המטרה של התפילה היא לאהוב את השם. או כלשון הזוהר, לת פולחנה כפולחנה דרחמותה. אין עבודה יותר נעלית מעבודה מתוך אהבה. לת פולחנה כפולחנה דרחמותה. רחמותה בארמית זה אהבה. פולחנה זה עבודה. לת זה אין. לת פולחנה כפולחנה דרחמותה. אין עבודה נעלית יותר מעבודה מתוך אהבה. כי עכשיו צריך קבלתו מצד שני. כי אם יהיה רק אהבה, אז גם הילד לא ידע גבולות. הוא לא ידע שלפעמים צריך לעשות גם שלא בא לי לעשות. וכן צריך את הערבוב של שניהם. קבלתול. קודם כל אדם קם בבוקר, מודה אני לפניך, מלך חי. כן, המפקד. קודם כל, קבלתול, הודו לשם. אבל לאט לאט, יש ברוך שאמר, יש אשרי יושבי ביתך, השתבח שמך, ואז ואהבת. היסוד זה קבלתול. ובכן אמרנו, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זה הסדר לעבוד את השם. יצחק, אברהם, אברהם, יצחק. יצחק הראשון זה יראת התא. מינימום של יראת שמיים. פחד השם, קבלתול. יש בוס פה, לא עושים מה שרוצים. זה השאר. אם אדם אין לו את זה, כן, בצבא קודם כל המפקדים רוצים קודם כל שתהיה ממושמע. אחר כך ניתן לך נשק. קודם כל, אם אדם לא מבין שיש פה מערכת, יש רחיה ויש מסגרת ויש חוקים, אז רואי ובואי לנו. קודם כל צריך מינימום... הקבלה סול. אחר כך, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם זה אהבה קטנה. אברהם, אהבה גדולה, הוליד את יצחק, עירה גדולה. זה בלשון, בארמית, בלשון הזוהר, עירה תתה, אהבה זוטה, אהבה רבה, עירה אילה. אוקיי? הסי זה עירה אילה. המים זה עירה תתה. אז עכשיו אני אסביר לכם למה חשוב אהבה. אם אדם יניח תפין רק בצדקה בלסל, אז זה טוב, כי יש לו קבל הסול, אבל שימו לב, אדם לא יכול לעשות דבר בחיים רק בגלל שאמרו לו לעשות, ולא, שלא יהיה לו שום חוויה רגשית בזה, ולהחזיק מעמד הרבה זמן. אדם לא יכול לעשות דבר על אורך זמן, רק בקבלתו בלי אהבה. אני לא זוכר מה אמרתי, הרבה דברים.
שגם בעניין של לעשות בתוך אהבת השם, יכול להיות שהנשמה שלי נהנית שם. והיא לא הדרגה הכי גדולה.
כי לא. כי אם זה מיוסד על הקבלת עול, זה כן. אם קודם כל יש את הקבלת עול, ואחר כך יש את האהבה, אז האהבה מיוסד על הקבלת עול. זה מה שאמרנו בשיעור הקודם, שלפני שאתה אומר ואהבת, אומר האריזל, צריך להגיד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת. אני אוהב את השם כי יש ציווי לאהוב את השם. אבל סוף סוף, יש באמת, אני לא אוהב את השם כי בא לי. כי אם בא לי לאהוב את השם, אז מחר בא לי מועדון. אני אוהב את השם כי השם ציווה לאהוב אותו. אבל סוף סוף הוא ציווה לאהוב אותו. השם רוצה, לא רק שתפחד ממנו, הוא רוצה שתאהב אותו. ולמה? כי בלי אהבה, לא רק שחסר כנף. לא רק שזה לא עולה למעלה, זה לא יחזיק מעמד. בעצמנו? בעצמנו זה להתבונן, ללמוד, זה יש ספרים? אתה שואל יפה? יש ספרים קדושים שמדובר על הקדוש ברוך הוא. יש, קודם כל כשמתפללים, תאמין לי לפעמים אם רק היינו, יש היום סידורים שזה נקרא סידור מפורש. אפילו פשוט התרגום המילולי של התפילה. תרגום מה שכתוב, לא עם סודות ועם כוונות. אם אדם יום אחד ייקח, אני פעם עשיתי קבלת שבת עם הסידור הזה. אנחנו רואים כל הפסוקים שמלכו נרננה, השם מלך תגל הארץ. אתה אומר את זה, אני אומר לך לא על פי קבלה, הפירוש המילולי. אתה לא רוצה להפסיק, איזה מילים יפות. איזה שבחים לבורא, איזה תיאורים נפלאים. זה מפתח. תראה, כתוב בחסידות, אתה רואה גלידה, בא לך לאכול אותה, אם אתה לא תגיד, תשמור את זה בלב, יכול להיות שתוכל להתאפק. אם אתה תתחיל להגיד, וואלה, איזה גלידה טובה, איך היא נראית יפה, כמה שתדבר על כך, אז התאווה שלך תגדל, 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 תגדל. איזה יפה, וואי, איזה גלידה, איך היא נראית, וואי, איזה... שוכלה. כמה שתדבר על זה, התאווה שלך בלב תתפתח, ואז תלך ותאכל. זה אותו דבר. כמו בוא ניקח בכעס. אם אתה כועס, כן, רבת עם אשתך, אני, לא אתה. רבת, אתה שותק. זהו, שתי דקות זה עובר. אם אתה אומר, אבל, היית בסיטי? אה, ימי שלך? כמה שאתה מדבר, הכעס גובר, גובר, גובר. זאת אומרת, אותו דבר, כמה שאדם מדבר על הבורא, מדבר, מדבר, ואם חושב על מה שהוא אומר, אז הוא מפתח מדורת אש של אהבה לקדוש ברוך הוא. ובגלל זה צריך באמת ללמוד חסידות. יש באמת אמרה, מה זה אמרה? ביטוי שהרב הרש"ב אמר באחד ההתוועדויות שלו. אני חושב אפילו שהוא אמר את זה במאמר, פרשת נשוא תרש"ן וו. על התאריך אני לא בטוח. אז הוא אמר אמרה שהיא כל כך אמיתית. קודם כל, לפני שאני אגיד לכם מה הרב הרש"ב אמר, אני אגיד לכם מה פעם היה. אני חושב בתשכ"א או כ"ב, היה אדמו"ר תולדות אהרון שהתקבל אצל הרבי ביחידות. זה מתועד, זה מודפס בספרים. והרבי שאל אותו האם אצלו בישיבה נוהגים ללמוד חסידות לפני התפילה. אז הוא בהתחלה אמר לרבי בשום פנים ואופן. אצלו לפני התפילה לומדים גמרא עם תוספות ראש. כן, זה מכין את המוח וזה מכשיר את האדם להגיע לתפילה. אז בהתחלה רואים, שוב, יום אחד בידי, תרצו שלבי את זה וללמוד את זה. אז בהתחלה הוא, הוא סוג של ויכוח, בעצם הוא אומר את התא, הוא מציג את טענותיו, והרבי עונה לו. ולאט לאט כשהרבי עונה לו, רואים שהטענות שלו הולכות ומתמעטות. אבל אחת השאלות שהרבי שאל אותו, היה ככה. אם אתה לא לומדים חסידות לפני התפילה, יש פסק דין שכתוב ברמה, שאתם לא יכולים לקיים אותו. אומר איזה? רבי כותב, אומר לו, כתוב ברמה, שלפני התפילה, אדם צריך להתבונן ברוממות הקל ובשפלות האדם. שפלות האדם, באמת, אתה יכול לדמוד מוסר. אבל שימו לב, מה המוסר עושה? המוסר מסביר לאדם שהוא כלום. שהוא בריאה רקובה, בלי תוכן, שהוא כלומניק. זה מה שהמוסר עושה. החסידות לא אומרת לאדם שהוא כלום. היא אומרת לאדם עד כמה קדוש ברוך הוא גדול. וממנה הוא מרגיש קטן. זאת אומרת, יש שני אופנים איך אני אעשה אותך קטן. שאני אכניס אותך לחור, או שאני אעלה על כיסא. אם אני אכניס אותך לחור, אתה גם תהיה קטן. לבור, כן? אז יש אפשרות אחרת, אתה תשאר, אני אעלה על כיסא. זאת אומרת, אני לא... האם אני גדול בזה שאתה קטן? זו הגדולה של הבורא, בזה שהאדם הוא כלום? לא. הבורא הוא, בגלל שקדוש ברוך הוא גדול מאוד, הוא במילא האדם הוא כלום. כן, אז עכשיו שימו לב. הרבי אומר לו, אני לא מבין. איפה כתוב על הקדוש ברוך הוא? אם אדם, אני השבת קראתי מאמר של הרבי, והוא מדבר שם על חשיבות לימוד החסידות. בשנת תשכ"ז, פרשת פנחס. והוא אומר, אם אדם רוצה לדעת דין ביורדיה, בהלכות נידה או מליחה, כל הדינים של יורדיה. אז תראו לעצמכם שאדם רוצה לדעת דין ביורדיה, והוא ילך לחפש באיפה? באבן העזר. בדיני נשים. אז הוא לא ימצא את התשובה. אם הוא רוצה, אם הוא רוצה לדעת דין ביורדיה, הוא צריך לפתוח יורדיה. אם אדם רוצה לדעת דין באורח חיים, בהלכות תפילה, בהלכות ברכות, הלכות פסוקי לזמרה, הלכות קדיש, הלכות נשיאת כפיים, אז הוא חייב, או הלכות שבת, אז הוא חייב לפתוח אורח חיים. ואם אדם רוצה לדעת הלכה באבן העזר, אז כן, מובן, כן, לא אמרתי פה שהוא... אז הרי אומר אותו דבר. אתה רוצה לאהוב את השם, מאיפה? אתה תלמד עכשיו גמרא, שור נגח בפרה. נכון, זה תורת השם, זה חוכמתו יתברך, אבל אתה לא מדבר עכשיו על הבורא עולם. אז איך אתה אמור לפתח מזה אהבת השם? או יראת השם? אתה לא יכול. כדי לפתח אהבת השם, כמו שכדי לדעת דין באורח חיים, צריך ללמוד אורח חיים, כדי לפתח אהבה להשם, צריך ללמוד חומר ששם מדברים על כך. ואיפה זה? בחסידות. ולכן הרבי אמר לו, אני לא מבין. אם לפני התפילה אתם לא לומדים חסידות, איך אתם יכולים לקיים שאדם ברוממות הקל? איך בגמרא, נכון הגמרא זה צריך ללמוד את זה, אבל זה רצונו וחוכמתו יתברך, אבל אם אתה תלמד עכשיו לפני התפילה, דרוש חסידות ששמע מדובר על האור האלוקי שמתלבש בכל נברא, איך שהבריאה מתהווה בכל רגע ורגע מהבורא, אתה תלמד על אהבת השם, יראת השם, מה המרגלים רצו, רצו להישאר במחשבה, כל מיני רעיונות של תורה, יראת שמיים, כן, להתבונן באיך שהשם מסתכל. אז הרבה, זה חומר הרבה יותר שיעזור לך להתפלל. אותו דבר אמר הרב רשב. הוא אמר, אדם, זה משפט מאוד פשוט, לא מורכב. אדם לא יכול לאהוב דבר שאינו יודע מהו הדבר. אתה לא יכול לאהוב מאכל מסוים עוד לא טעמת אותו. אם אתה לא יודע מה זה, אתה לא יכול לאהוב. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. מי הוא? הרי כתוב, דע את אלוקי אביך, ועבדהו בלב שלם. כך כתוב. כדי באמת שאדם יצליח לעבוד את השם בלב שלם, הוא חייב לקיים את הפסוק הראשון. דע את אלוקי אביך. לדעת את הקדוש ברוך הוא. איך אתה יודע את הקדוש ברוך הוא? לדעת. סדר השתל שלו, צפירות, עולמות. יש אור ממלא כל עלמין, אור סובב כל עלמין, מה ההבדל ביניהם? ואם אדם לא לומד את זה, אז הוא לא יודע מהו הדבר, אז אדם לא יכול לאהוב את הדבר שאינו יודע מהו הדבר. לא זוהר. אני אסביר לך עוד פעם. אתה מקשר את מה שאמרנו קודם. יש, מה זה נקרא אהבה? זה נקרא. תראה, עוד פעם, אם אתה זוכר, למדנו... לא לראות. אתה לא... לא, 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 יש אמונה פשוט, יש קודם כל אמונה, אמונה זה לא קשור. אני מאמין, כולנו מאמינים. תראה, אם אתה זוכר, למדנו בפרק י' א' על ה... או פרק י', פרק י' א', על הצדיקים. נכון? ואנחנו אמרנו שהצדיק וטוב לו, הוא מואז ברע בתכלית המיוס. למה? זה תוצאה מאהבתו לבורא. זאת אומרת, אתה אוהב את הבן שלך? נורמלי. כל מי שיהיה אויב של הבן שלך, אוטומטית יהפוך להיות אויב שלך. כי אתה כל כך אוהב אותו, שאתה מלא שונא את כל מה שנגדו. אם היינו באמת אוהבים את השם, לא היינו נמשכים אחרי כל התאוות עולם הזה. אוהבי השם, שנאו רע. מה זה נקרא לאהוב? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני גם אוהב בחורות ברחוב. ובכן, אני אסביר לך, להגיד אני אוהב אותך, זה מילים קלים, אבל לא תמיד אנחנו מכסים את המילים עליו. כל אחד אוהב את השם, אין מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל באיזה רמה? באיזה רמה? האם אתה אוהב אותו עד כדי כך שאתה מוכן לוותר על התאוות שלך? אתה מוכן להתנתק מהדברים שהקדוש ברוך הוא נרתע מהם? זה חסר, זה מינימום של... כל יהודי אוהב את השם. אבל...
כביכול
אוהב. או, אז לא כביכול, זה רמות. זה רמות. בוא נגיד שיש לי שכן שאני מחבב אותו. אבל מה, אני לא יושב על הגדר בשבילו. אני מזלזל בו, לא מחבב אותו, אני מחבב אותו. אני מסוים בגבול. אבל יש חברים שאני אוהב אותם, אני יושב על הגדר בשבילם. כן? כמה שאתה יותר אוהב מישהו, אתה יושב על הגדר בשבילו. אז אם היינו באמת אוהבים את השם, היינו מוכנים להשקיף את עצמנו בשבילו. אוקיי? היום בבוקר הייתי במבצעים בשדה התעופה. הגיע איזה צעיר עם חברה שלו, חבר'ה, אתה יודע, כל החבר'ה שהם עושים עכשיו ליוון וזה, בלגנים, יש שם בלגן בשדה התעופה. אז הוא בא אומר, אני רוצה להניח תפילין. בסדר. אז הוא אומר, יש לי תפילין משלי פה, אבל אין לי כוח להוציא אותם. בסדר, בוא, אל תביא, תביא, בוא תניח. חברה שלו חיכתה לו בצד, כן, שני צעירים, נראים קצת לפני החטא, כמו האדם הראשון לפני החטא, בצורת הלבוש שלהם, כן? והוא מניח תפילין, מניח תפילין. והוא בחור כזה, אתה יודע, עם שחירים כאלה, בחור כזה, זה. אז הוא בערב, תשמע משהו, מה? אחרי שהוא גמר, אני רוצה להגיד לך, אני כל בוקר כשאני יוצא מהבית שלי, ואני רואה, אני כל בוקר מניח תפילין, ואני רואה את הסימנים, לפני שאני עולה למכונית, אני אומר, ישתבח הבורא! עכשיו, הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא? אני מאפתר לך שהוא אמר את זה בשיא התמימות ובשיא הלב, ואני לא מרגיש את מה שהוא מרגיש כל בוקר, כשאני רואה את הסימנים. אני קיניתי בו באותו רגע. כן? כי אני לא מרגיש את מה שהוא מרגיש. אז מה, הוא אוהב את השם? בטח שהוא אוהב את השם. מצד שני, זה לא ימנו לעשות דברים אחרים. אז כולנו אוהב את המקדון, אבל כמה הרף. אוקיי? אז זה חשוב לאהוב את השם, אמרתי לכם למה. כי...
מרגיש בן.
כן. עכשיו, יכול להיות שלפעמים, במקרה הזה, חסר יראה. יש רק אהבה. ובכן, כשחסר יראה ויש רק אהבה, אז היחס ביני לבין השם זה אהבה. אבאלה, מת עליך. הוא גם בטח מת עליי, אבל כשחסר את העירה, אז חסר בנביא, אוקיי, אני מאוד אוהב אותו, הוא אוהב אותי, יש גבולות. אני מאוד אוהב את המפקד שלי, והמפקד שלי מאוד אוהב אותי, אבל סוף סוף אני זוכר שאני בצבא ויש חוקים. אני זוכר שכשהייתי ילד קטן, אז הייתי בכיתה, אפילו יכול להיות זה או לפני במזווה, אחרי במזווה, זה היה בבית ספר יהודי. היה לנו מורה שהוא היה גם אחד המנהלים של, של הבית ספר. הוא היה אדם קשוח, היה לו סמכות. אבל מה, הוא היה נחמד, הוא לא היה אדם רע. הוא היה אדם מאוד קשוח, אבל לא, הוא אהב את התלמידים. והתלמידים הבחינו בזה, העריכו אותו. היה איזה שיעור שהוא קצת שחרר את האווירה, וזה היה כזה מוזר, כי תמיד אצלו בשיעורים זה היה מרובה, לא זזים, כולם יודעים שיש חוקים. יום אחד קצת שחרר את האווירה, אז נהיה קצת בדיחות, קצת. ואני תדע, לא קראתי את המפה נכון, והתחלתי קצת יותר מדי להשתולל. הוא לא צעק כלום, הוא הסתכל עליי בעיניים, הייתי בן 13. והוא אמר לי משפט כל כך אינטליגנט, שנחקק לי בזיכרון שלי עד היום הזה. ואני משתמש בזה. הוא אמר לי בצרפתית, הוא היה קורא לתלמידים מר, מר טייב. הוא אמר לי, מר טייב, אתה עכשיו מתבלבל. אתה עושה הבחנה לא נכונה. אתה מפרש את הטוב לב שלי כחולשה. ואם אני אראה שאתה תמשיך לפרש שזה לא נכון, אני אצטרך להעמיד אותך במקום בצורה שלא תשכח לעולם. אז תירגע. הוא אמר את זה בצורה, בטון הכי נמוך שהיה, מיד נרגעתי. הוא הבין, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אבל יש חוקים, תירגע. אז תאמין לי, אהבתי אותו, אבל פחדתי ממנו. ידעתי, אני אוהב אותו, ובאמת שבאתי לשיעורים ולמדתי, עשיתי את זה בתוך מוטיבציה פנימית. כי הוא גם ידע לפרגן. אבל מצד שני, היה ברור אצל כולנו, שאצלו יש מסגרת, ואף אחד לא חוגג מהמסגרת. הוא היה המורה הכי טוב בעולם שלי. אתם יודעים למשל מי מפרש את הטוב לב שלנו לכי חולשה? הפלסטינאים. אנחנו רוצים להיות אנשים אנושיים, והם מפרשים, גם ילדים זה מאוד מסוכן. ובכן ילד, ילד, צריך מצד אחד ימין שמאל דוחה, ימין מקרבת. מצד אחד צריך באמת לאהוב אותו, אבל הוא צריך לדעת, לא לתת לו לרגע לפרש את הטוב לב שלך כחולשה.
זה כל החיים.
יש לנו פה מנהל חדש של חברת בזק, אז הוא בטח ייתן הרבה אהבה לעובדים שלו, אבל יחד עם זה, הם ידעו שיש מסגרת, יש חוקים. אז אם מישהו מפריע לך בעבודה, תגיד לו, אל תפרש את הטוב לב שלי כחולשה, אם לא, אני אצטרך להעמיד אותך במקום בצורה הכי חריפה שיכולה להיות. כן, בדיוק, תעשה פשוט בוואטסאפ מחר. אני טוב, לא חלש. אוקיי? אז בואו נמשיך. אז זה היה מאמר המוסגר מאוד חשוב, למה צריך אהבה. וזה באמת צריך אהבה. אבל מצד זה צריך יראה, צריך הערבוב של שניהם. אז בואו נראה. אז אמרנו צריך גם אהבה, וצריך להיות גם כן בחינת בן, לעורר, לא מספיק להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, צריך להיות גם בן של הקדוש ברוך הוא, לעורר אהבה הטבעית על כל פנים המסותרת בליבו, שתהיה בהתגלות מוחו על כל פנים, לזכור אהבתו להשם אחד במחשבתו, ברצונו, לדווקא בו יתברך. וזאת תהיה כוונתו בעסק התורה והמצווה, הזו לדווקא בו נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהם כנעל. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אני צריך להניח תפילין כדי מצד העירה, לא לבטל מצווה, אבל אני צריך גם להניח תפילין כדי לדבק בקדוש בו. אך אמנם, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל. אז בוא אני אסביר מה שכתוב פה. בואו נראה שכתוב. הספרדים אומרים את זה לפני כל מצווה. אנחנו החבנגים, בגלל שאנחנו הצלנים, אומרים את זה פעם ביום. לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה ליחדה שם יודקה בבבקה בחודה שלים בשם כל ישראל. אז שימו לב מה אמרנו פה. לשם יחוד. כל המצוות שאנחנו עושים זה כדי לייחד משהו. מה לייחד? קודשה ברכו ושכינתה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. שכינה זה גם השם. אז מה, לחבר השם עם השם?
שם יחדיו, לא?
כן, אבל השאלה, בואו נשאל אותך. קודשה ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. שכינה זה גם הקדוש ברוך הוא. אז מה הפירוש לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, לחבר את השם עם השם? אז לא. יש לנו, אני אסביר את זה לאט, מי שבא לשיעורים מההתחלה בטח שמע את זה הרבה פעמים. יש לנו ארבע עולמות. כמובן שאמרתי לכם מאה פעמים שמעל עולם האצילות יש עוד הרבה דרגות רבות ונשגבות עד אינסוף, אבל בואו ניקח, עולם האצילות, מתחתיו עולם הבריאה, אחר כך עולם היצירה ועולם העשייה. עכשיו, בעולם האצילות יש עשר ספירות. המוחין, שזה חוכמה, בינה ודעת, המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. עכשיו, עולם האצילות הוא עולם ששמע הקדוש ברוך הוא מאיר בתוקף. אני משתמש במילים פשוטות. יש שמה אלוקות בגלוי. בעולם הבריאה זה פחות. בעולם היצירה עוד פחות, ובעולם העשייה שלנו עוד פחות. ואם אתם זוכרים פרק למתחת, שזה לא רק שיש פחות גילוי אלוקות, יש גם כיסויים על הגילוי. יש אסתרים. האור נהיה פחות, וגם יש יותר אסתרים על האור. העולם שלנו, יש בו, האור הוא הכי מצומצם, וגם יש הרבה הכי כיסויים על האור הזה. אבל לא זה אני צריך לדבר עכשיו. קודשם ברכו, זה הולך בעצם קדוש. הקדוש ברוך הוא. למה קוראים לו קדוש? כי הוא קדוש, נכון. אבל זה לא הפירוש. יפה. קדוש בלשון הקבלה זה מובדל. ובאמת מה זה אדם קדוש? שהוא מובדל, הוא לא כמו כולם. הוא לא כמו כולם. כן, הוא אדם קדוש, הוא לא כמו כולם. מה שמעניין אותנו לא מעניין אותו. הוא לא אדם שישב על ספה ויבלבל במוח מה קרה בגרמניה. הוא מובדל. למשל, אמרתי לכם, רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, חז"ל אומרים, למה קראו לו רבינו הקדוש? למה הוא היה קדוש? כי לעולם לא נגע בידיים שלו בחלק התחתון של גופו. בברית, הוא אף פעם לא נגע. הוא היה קדוש. אוקיי, זה נקרא קדוש, מובדל. על מה זה הולך? על האור אין סוף. האור האלוקי שמובדל מן העולמות, האור הבלי גבול. מה זה שוכן? שכינה? שכינה זה אור האלוקי מלשון שוכן ומתלבש. זה האור האלוקי שמתלבש בעולמות. מתלבש בעולם הבריאה, מתלבש בעולם היצירה. אוקיי? עכשיו, גם בעולם האצילות באמת יש אור בלי גבול.
יש
אור בלי גבול בעצם. כתוב בתניא פרק ממתת שנגיע לשם, שעולם האצילות היא מיותו עולם ובכלל עולמות אינסוף. אז עולם האצילות ומעלה זה אור הבלי גבול, זה הקדוש. מה זה שוכן, השכינה? זה אור אלוקי ששוכן ומתלבש, האור אלוקי שנמצא בעולם הבריאה, כי הוא התלבש בתוך עולם הבריאה, בפנימיות. התלבש בעולם הזה, שוכן ומתלבש. כל המטרה של התורה והמצוות שלנו זה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אנחנו עושים, מניחים תפילין, אוכלים מצה, מתפללים מנחה, מתפללים ערבית, אומרים שמע ישראל, כל המצוות, למה? זה למטרה. מה המטרה? לייחד קודשה בריחו, האור הבלי גבול, ושכינתה עם האור הגבול. שהאור הבלי גבול ייכנס לתוך העולם. ולמה? כי זה יהיה משיח. כשמשיח יבוא, מה יהיה? העולם יישאר עולם, ובתוך העולם הזה יתגלה השם האינסופי. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. כל מצווה עושה יותר חיבור, יותר חיבור, יותר חיבור, יותר חיבור, יותר חיבור, עד שיהיה המצווה האחרונה, שזה יהיה המכה בפטיש, המצווה האחרונה שתחיה את כל העולם לכף זכות, ותבוא הגאולה. ואז מה יהיה בגאולה באמת? יהיה בלי גבול בגבול. העולם יישאר בגבול, יהיה עדיין גלובוס, ארבע קצוות, מזרח, מערב, דרום, יהיה הכל יישאר. אבל בתוך הגבול הזה יאיר האור בלי גבול. עכשיו, איך באמת יכול להיות חיבור של בלי גבול וגבול? אז אנחנו יודעים שעצמות ומהות אין סוף ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. דיברנו על זה הרבה בשיעורים. השם, אנחנו יודעים ש... בחסידות מבארים שאם יבוא מישהו יגיד שהשם הוא בלי גבול, זה נכון, אבל זה לא נכון. חלק מהדברים שיש לשם שהוא גם בלי גבול. תשאל מישהו, השם הוא גבול? מה פתאום? הוא לא שם לב שהוא אמר שהוא השם הוא לא גבול, הוא הגביל אותו. זה כתוב בספר קבלה, שנקרא עבודת הקודש. אין סוף ברוך הוא ושלמות הכל. כשם שהוא בלי גבול, הוא גם גבול. ואם תאמר עליו שהוא בלי גבול, אבל הוא לא גבול, אתה מחסיר בשלמות שלו. בדיוק. השם ברבודו בעצ... או בכן כבר כך. נכון. אומרים שהבלי גבול, האור הבלי גבול הוא גם גבול. למה הוא בגבול? כי האור הבלי גבול לא יכול להחליט להיות גבול מחר. יש לו ציור, הציור שלו שהוא בלי גבול, והוא לא יכול להיות משהו אחר. אז הוא מוגבל בציור שלו. האור הגבול הוא גם מוגבל. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום גבול. ובכן הוא גם בלי גבול, הוא גם גבול. והוא למעלה משניהם.
בלי גבול לא כולל בתוך הגבול?
לא. אז היות שהבלי, אצל השם, הבלי גבול והגבול הוא למעלה משניהם, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגדר בגדר הגבול, והוא לא מוגדר בגדר הבלי גבול, ואצלו הגבול והבלי גבול בתוכו הם בהרמוניה, או בלשון הקבלה נושא הפכים בעצמו, הוא יכול לחבר ביניהם. למדנו על זה בפרקים הקודמים. ובכן, כל פעם שאני עושה מצווה, איך אני מחבר את האור הבלי גבול עם הגבול? כי כל מצווה שאני עושה, את מי אני ממשיך? עצמות.
מה אני ממשיך?
עצמות ומהות אינסוף ברוך הוא. והיות שאני ממשיך עצמות ומהות אינסוף ברוך הוא, והוא למעלה מהבלי גבול ולמעלה מהגבול, וכן הוא יכול לחבר ביניהם, נהיה חיבור. דוגמה פשוטה. תפילין זה גבול. אני מניח תפילין, אנחנו לצערנו לא רואים, אבל אנחנו מאמינים, כמו שכתוב בספרים, שעדי שאני ממשיך, אני מניח תפילין, אני ממשיך אור אלוקי. האור האלוקי הזה גם נכנס בתוך התפילין, והם נהיו קדושים. אתה לקחת את רוג, זה כולה פרי. לפני שקיימת איתו מצווה, יכלת לעשות לאכול את זה. נכון? לקחת פתילים לנרות חנוכה. הדלקת, או זה קדוש עכשיו, אסור לדרוק. מה קדוש? קוטנה. במקרה עשו מזה פתילים לחנוכיה, יכול לעשות זה לווקופ של האישה. מה, קוטנה נהיה קדוש? כן, אסור לזרוק את זה. או בגניזה או לשרוף. למה? כי ברגע שקיימת עם זה מצווה, המשכת אור אלוקי, האור אלוקי הזה יתאחד עם הקוטנה, והקוטנה נהיה קדוש. באמת? כן, איך זה? זה שני הפכים הרי. זה רוחני וזה גשמי. איך הם התחבו? זה בלי גבול וזה גבול. כי כשאתה הדלקת נרות חנוכה, המשכת עצמות אינסוף. וכשהמשכת עצמות אינסוף, עצמות אינסוף לקח את הרוחני, שהוא בלי גבול, ולקח את הקוטנה, שהוא גבול, וחיבר ביניהם. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. עכשיו, מה זה שכינתה? מתי האור האלוקי מתחיל להתלבש בעולמות? מלכותך, מלכות כל עולמים. זה מתחיל ממלכות האצילות. כי אמרתי לכם, אצילות זה עולמות אינסוף. מלכות האצילות, זה נקרא שכינה. כי זה המקום שממנו מתחיל להיות אור, שנמשך, שוכן ומתלבש בעולם הבריאה. ובכן, היות שמי שיורד מלכותך, מלכות כל עולמים, מתי האור האלוקי מתחיל באמת לרדת לנבראים, להתלבש בעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, זה ממלכות האצילות, אז היא נקראת שכינה. אז כל פעם שאני עושה מצווה, אני ממשיך אור בלי גבול בתוך המלכות. עכשיו, מה זה מלכות? מלכות היא זו שעושה את המעבר, מה שיש באצילות היא מעבירה לה. מלכות, מה שאתה נותן לה, היא מעבירה את זה לעולם הבריאה. עכשיו, מה שמגיע לעולם הבריאה, מגיע לעולם היצירה. ממילא מגיע, זה מגיע, בסוף זה מגיע לכאן. ובכן, שימו לב, אם מלכות היא ריקה, היא תחנת מעבר. מה שאתה נותן לה, היא מעבירה לה. אתם יודעים מה קרה למשל בערב ראש השנה? כתוב שכל האור האלוקי שיש בעולמות, הכל מסתלק למעלה, ועל המלכות אין לה כלום. ואם אין לה כלום, מה קורה לה? אין לה מה? אין לה מה להעביר לנו. כמה שהמלכות יותר מקבלת, יותר שמה להעביר. ובכן, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, ממשיכים אור בלי גבול בתוך ספירת המלכות, ומה ספירת המלכות עושה? היא מעבירה את זה הלאה. קיבלתי, אני מעביר. קיבלתי, אני מעביר. היא תחנת מעבר. אוקיי? עכשיו, מה זה מלכות? כתוב שמלכות זה מקור נשמות ישראל. כל הנשמות, לפני שירודות לעולם, הן עוצרות בעולם במלכות והצילות. שם זה כאילו תחנת מעבר, הן מחכות, ואחר כך הן יורדות לעולם. אז כל נשמות ישראל, לפני שירדו לגוף, המקור שלהם זה מלכות והצילות. יוצא שכל פעם שאני עושה מצווה, ואני ממשיך גילוי אלוקות בספירת המלכות והצילות, מלכות והצילות מה היא? היא מקור, נשמות, שם נמצא עם כל נשמות ישראל, עד היום הזה. כל נשמות ישראל, לפני שהם... המקור של כל נשמות ישראל זה מלכות והצילות. ויות שכל פעם שאני עושה מצווה, אני ממשיך אלוקות במלכות והצילות, ומלכות והצילות זה מקור נשמות ישראל, כל נשמות ישראל, אז כל פעם שאני מניח תפילין, מי אני ממשיך אור אלוקי? על כל היהודים. כל פעם כשאתה עושה מצווה, אתה השליח של כל עם ישראל. זאת אומרת, אני עכשיו מניח תפילין מחר בבוקר, גם היהודי שיושב במצחת בהרצליה ולא יניח, הוא מקבל להשפעה מנחת תפילין שלי. למה? כי אני עכשיו מניח תפילין, אני ממשיך אור אלוקי באצילות, במלכות האצילות. ובמלכות האצילות זה מקור נשמות ישראל גם שלו. אז המשכתי גילו אלוקות על מקור נשמתו. וזה מה שאומרים כל בוקר, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה ליחדה, שם יודקה בבבקה, יודקה זה אותו דבר, יודקה זה חוכמה, יוד זה חוכמה בינה, זה השם כפי, בבקה זה עמידות, זה כפי שהשם שייך לעולם. בשם מי אני עושה את זה? בשם כל ישראל.
אבל זה ממשיך את זה באופן שווה לכל כלל ישראל?
זה מעקיף עליו.
יש לו אדם כאן במקום סביב המצווה,
אותו מקום גם מתקרב. תראה, אצלו זה מעקיף, כי הוא לא מייחצים בפועל, אבל סוף סוף זה ממשיך. זה ממשיך. אז אתה מניח תפילין עכשיו מחר, אתה ממשיך אור אלוקי במלכות והצילות, ואז באותו רגע, כל נשמות ישראל מושפעות מהנחת תפילין שלך. כי מצד המקור שלהם יש השפעה.
גם המקום, עצמו,
זה עוד דבר, זה דימנו בפרק למד זין, שהמקום מתקדש. עכשיו אני מדבר יותר מזה. אז הוא אומר, כשאתה מניח תפילין, אל תניח תפילין כמו אגואיסט. אל תגיד למה אני מניח תפילין, אני רוצה לדווקא בו. לא, אתה עושה את זה לא רק כדי, אתה תדבק בהשם, אלא כדי לדבק כל נשמות ישראל לבורא. בתוך שליח ציבור של כל עם ישראל. זה הנקודה מה שהוא אומר פה. הנה, תסתכל עכשיו במילים. אך אמנם אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל. ולכן נתכוון לייחד ולדווקא בו יתברך מקור נפשו האלוקית, שזה מלכות והצילות, ומקור נפשות כל ישראל. אנחנו נמשיך אחר כך בשבוע הבא, אבל זה פה נקודה חשובה. ולכן כשאתה מניח תפילין מחר, אתה עושה על הצבירה, אני מעניין נדבק, לא, לא רק אתה. אתה עכשיו גורם שכל נשמות, המקור לא... שנמשך גילו אלוקוס ומלכות דאצילות, מלכות דאצילות זה מקור נשמות כל ישראל, ובכן כשאתה מניח תפילין, אתה גורם שכל נשמות ישראל נדבקים בבורא. אתה שליח ציבור של כל עם ישראל.
כל אחד אחד צריך גם כלים,
עתיד
לקבל את
האור. לא משנה אם הוא יקבל אותו בפנימיות, עשית משהו. הכי טוב, הכי טוב גם שתלך להניח את התפילין בפועל, לא רק מצד המקור. אבל תראה מה אתה עושה. כשאתה עושה קידוש, נגיד שאתה היחיד שומר שבת בבניין שלך, לא משנה. עשית קידוש, אמרת, המשכת אור אלוקי. איפה? במלכות והצילות. ועכשיו, היות שמלכות והצילות זה מקור נשמות כל ישראל, אז עכשיו כל הבניין שלך, המשכת, אתה גרמת להם בלי שהם מרגישים שהם נדבקים בבורא.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.